ספר דעת תבונות, אנחנו בסימן מם ג'. אמרה הנשמה, עדיין יש לי מקום מעט לשאלה. השאלה שהולך עכשיו רמחה לשאול, זה אולי, אפשר לומר את זה במילים אחרות, מה שונה ספר דעת תבונות מספר דרך השם. שני הספרים שייכים לרמח"ל. בספר דרך השם, למיטב זיכרוני, עניין הייחוד אולי מובלע, אבל לא נמצא בצורה בולטת, וודאי לא בצורה מרכזית. בספר דרך השם, מה שיותר המהלך, זה שיש בחירה, יש שכר ועונש. בואו נתחיל אולי מלפני זה, יש רצון להטיב. יש רצון להטיב, מדרך הטוב להטיב, ההטבה צריכה להיות שלמה, וצריך שהאדם יקנה את טובתו בעצמו, וממילא צריך בחירה, טוב ורע, שכר ועונש. וכאן בספר דעת תבונות, הרמח"ל בעצם מציב כדבר יותר מרכזי את עניין הייחוד. שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את ייחודו, שאין מונע לו ואין מעכב לו ואין מבלעדיו. ועל זה השאלה עכשיו בדיוק. למה היית צריך, מדוע לא מספיק לנו הכיוון הראשון שהקדוש ברוך הוא רצה להטיב, ולכן ברא טוב ורע, שכר ועונש. למה בכל זאת לא ניתן להסתפק בזה? למה בכל זאת צריכים להכניס גם את העניין של הייחוד? אז אני אקרא את הדברים בסימן מ"ג, עמוד למד א'. אמרה הנשמה, עדיין יש לי מקום מעט לשאלה. ואם הוא אומר מעט, אז מאוד ייתכן שכוונתו לומר, בעצם אולי ענית לי, אבל אני רוצה שתגיד את זה יותר ברור עכשיו. כבר רמזת את התשובה. למה אנו צריכים לומר שהכל עומד על עניין הייחוד הזה? הלא טובה הסברה הראשונה אשר שמעתי מפיך בתחילת דבריך, גם בספר הזה הרי כך התחיל הרמח"ל, שרצה הקדוש ברוך הוא להטיב הטבה שלמה עם נבראיו, וראה שצריך לזה, יקבלו בזכות ולא בצדקה, נעמה לכיסופה, ועל כן שם את השכר והעונש בעולם, כדי שיקבלו את הטובה בשכרם. וכנגד זה שם רק הבחירה כדי שיהיה מקום לשכר ולעונש. אז זה לא מספיק להסביר את זה? למה צריכים גם להיכנס בהכרח לעניין הייחוד? אנחנו מבחינתנו, זה אמת כן שעניין הייחוד נמצא פה בסיפור, אבל אנחנו מבחינתנו, למה זה כל כך ברור לנו שזה העניין היותר מוביל של ההיסטוריה ושל הבריאה ושל ההשגחה? ועל זה אומר הרמח"ל, זה כל התנ"ך. אמר השכל, מ"ד, אבל המעשה מוכיח שהייחוד הוא העומד להתגלות. איזה מעשה? המעשה קורה ההיסטוריה. גם זו שעוד לא קרתה, אבל זו שהיא מובטחת לנו בדברי הנביאים. כי אנחנו רואים הבטחות הנביאים שהבנום למעלה כבר, אשר הם מבטיחים שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל על כל פנים. על כל פנים הכוונה בכל מצב, אפילו בדור שכולו חייב, אפילו בלא זכות. זו הבטחה ראשונה, והבטחה שנייה, ושיסיר יצר הרע מבני האדם, ויחריכם לעובדו. יחריכם הכוונה יוביל אותם, אבל יסיר מתוכם את היצר הרע. והנה כל אלה הם נגד השכר ועונש ונגד הבחירה. דהיינו, שני הדברים הללו הם נגד השכר והעונש. כי אם הדור כולו חייב, אז מה פתאום מגיע לו להיגאל? זה הפך השכר ועונש. ואם הדור, ואם העניין היה הבחירה החופשית, אז מה פתאום להסיר את היצר הרע? הרי זה יפסיק את הבחירה החופשית. אם הבחירה החופשית היא מטרה אז היא צריכה להישאר. אם השכר ועונש ועניין ההטבה הוא המטרה, אז הוא צריך להישאר. אבל אם הוא האמצעי, אז הכל מובן. הרמח"ל בהחלט רוצה לקבוע שהוא אמצעי בשביל משהו יותר גבוה, גילוי הייחוד. ואם הייתה הכוונה באמת להעמיד את עניין הבחירה והשכר ועונש, להעמיד הכוונה לתת לו קיום, דהיינו שיהיה העולם תמיד בנוי מבני בחירה, להיות צדיקים או רשעים כרצונם, ותמיד יהיה טוב לצדיקים או רע לרשעים. היה צריך שזה יהיה תמידי, ולא יהיה לו הפסק. וזה היה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה להחזיק במידת המשפט, להעמיד כל בריאותיו בה כל הימים. רמח"ל הולך לומר שהעולם מתנהג בשתי מידות. הנמוכה יותר מידת המשפט, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, טוב לטובים ורע לרעים. ואילו המידה השנייה, רמח"ל יקרא לה מידת הייחוד או מידת אהבתו יתברך, שהיא ממנה באה כל מיני דרכים אחרות, כמו וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ערכים, אף על פי שאינו הגון, אף על פי שאינו כדאי, כמו שיש זכות אבות שהיא פועלת גם כאשר האדם עצמו לא מגיע לו והוא חייב, כמו שהקדוש ברוך הוא פודה אבונות גדולים בצער קטן והרבה עם אופדות, הרבה מאוד דרכים בהנהגה שלא ייתכן שהם יבואו ממידת המשפט. הם אפילו יכולים להיות סתירה למשפט. ממידת ייחודו. אומר הרמח"ל, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, עיקר אצלו זה לעשות כל הזמן משפט. זה מה שהוא עניינו בעולם. מלך אוהב צדקה ומשפט, וזה בלבד. אז ממילא, מה שהיה צריך להיות, שהוא היה תמיד מחזיק במידת המשפט, תמיד יש בחירה, תמיד יש שכר ועונש, תמיד יש צדיקים ורשעים. אין כזה דבר לעקור את היצר הרע ולהפוך את לב האבן ללב בשר. מה פתאום? אבל אנחנו רואים מדברי הנביאים שזה לא כך, אבל זה ידענו שאינו כך, כמו שהוכחנו מן המקראות, וכמבואר לנו בדברי חז"ל. לכן ככה עלה בדעתי לומר שמה שהרמח"ל אמר, מה שהנשמה אמרה, שיש לי מקום מעט לשאלה, זה בגלל שלמעשה התשובה הייתה כתובה כבר קודם, רק ש... כי הרמח"ל הביא את כל המקראות ודיבר על זה שהקדוש ברוך הוא עתיד למחוק את האבונות שלנו ביום אחד, הוא משתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, תשובה אליי כי גאלתיך. למעשה הפסוקים כבר הובאו, רק שהיה חסר את החידוד של הדברים, ולכן באמת הרמח"ל שם בפיה של הנשמה את השאלה הזאת, כדי לחדד את זה עוד פעם ולסגור עם זה את העניין, שבאמת מידת ייחודו יתברך היא יותר מרכזית ודומיננטית מאשר מידת המשפט. כי מידת המשפט היא קיימת, אבל מי שכל הזמן מנווט אותה זו מידת הייחוד, ולא להפך. זה לא שהקדוש ברוך הוא מנווט את ייחודו לפי הצורך לשלם טוב לטובים ורע לרעים, בדיוק הפוך. העניין הזה לשלם טוב לטובים ורע לרעים, הוא אפילו נעקר ממקומו בזמן שאם הקדוש ברוך הוא ייתן רע לרעים, אז חס ושלום יאבד את עולמו. ולכן אפילו במקום שאתה רואה השחתת עולם כמו מבול, אתה ישר רואה בדברי רבנו ארי, הוא יסביר לך שכל הנשמות האלה שהיו במבול, חזרו ונתגלגלו עוד פעם. איפה הם נתגלגלו? במצרים. אחר כך עמדו וקיבלו תורה. למה? מה, אי אפשר לברוא, אי אפשר לברוא עם חדש? אנשים חדשים, נשמות חדשות? לא, זה בדיוק הסיפור. אם הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הנשמות האלה ומחס ושלום מחלה ומאבד אותם, אז זאת אומרת שהם הצליחו להפריע לו, לתקן אותם. אז חס ושלום, חס ושלום, יש מונע לו? חס ושלום. אבל בזה שהוא מתקן אותם, אז הוא מתקן אותם. הזכרנו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, שאפילו את פרעה, חז"ל אומרים שהוא הפך אותו להיות מלך נינווה. באותו גלגול, בגלגול אחרי, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר, זה היה יותר חשוב לקדוש ברוך הוא להראות שפרעה נכנע לפניו, מאשר להראות שיש לו אפשרות למחוק את פרעה מהעולם. לא אכפוץ במות המת. כי מבחינה זאת, הקידוש שמי יותר גדול, זה בדרך הראשונה שהזכרנו, ולא בדרך של למחוק אותם. לכן, הרמח"ל ממשיך ומביא גם דברי חז"ל, באותו הקשר, קבוע לנו בדברי חז"ל, שסוף כל סוף, תסור הבחירה מן האדם, ולא יהיו עוד רעות בעולם, שזה גם מוביל לאותו כיוון, שלמה הקדוש ברוך הוא יעביר את הרע מן העולם, כדי להוכיח שהכל יצא ממקור אחד, אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. וכבר אמרו, יתמו חטאים מן הארץ כתיב, הוא מתכוון כמובן למה שברוריה אמרה לרבי מאיר, חטאים ולא חוטאים. אם כן, אין סוף הכוונה על השכר והעונש. הכוונה, עניין השכר והעונש הוא לא תכליתי, זה נקרא סוף הכוונה, אלא על התיקון הכללי. תיקון הכלולי. מהו התיקון הכלולי מעבר לעשרה מזמורים? עניינו של התיקון הכללי זה גילוי השם אחד ושמו אחד. כילוי הרע מן העולם. אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא בשם השם שכם, לעובדו שכם אחד. ונערו גויים רבים. כל הפסוקים שרמח"ל הביא, ומה שהוא עוד יביא, וכל מאמרי חז"ל. אלא הקדוש ברוך הוא עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על מה שהגמרא במסכת חגיגה, כמדומני חגיגה, מדברת על בתי גוואי ובתי בראי. ומה שם יש לה שאלה? אם הקדוש ברוך הוא בזמן החורבן קרא למספד, לחגר סק, וקרא למספד והרי כתיב, עוז וחדווה במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא יש תמיד שמחה. אז איך זה יכול להיות? שהוא קרא לבחי ומספד ביום החורבן? אז הגמרא מתרצת, כמדומני בתירוץ שני, שכאן בבתי גווי וכאן בבתי בראי. מקום יש לקדוש ברוך הוא מסתרים שמו, ועליו נאמר במסתרים תבכה נפשי. רש"י מסביר בגמרא שבבתי גוואי או בתי גוואי, שם יש את הבכי. ובחיצוניות הכל נראה בשמחה. אבל יש הסברה אחרת, מדומני היא כבר מתחילה בראשונים, אני לא זוכר כרגע, צריך לבדוק שוב, והיא ודאי מופיעה אצל רבותינו המקובלים. זה מופיע בעבודת הקודש לרבי מאיר גבאי למיטב זיכרוני, ועוד, שבבתים פנימיים שם יש תמיד שמחה. כי בבתים הפנימיים שם לא מגיע הפגם. לכן שם זה נאמר, עוז וחדווה במקומו. אבל בבתים חיצוניים, שם מגיע הפגם חלילה, אז שם יש את הבכי ומספד. מי שלמד פעם ספר שערי אורה, רבי יוסף ג'יקטיליה, גם הוא מזכיר את העניין הזה, והוא כל הזמן מדבר על ההבדל בין השבע ספירות תחתונות לבין השלוש ראשונות. כשההבדל המרכזי והיסודי הוא שבשבע ספירות תחתונות הפגם מהחטאים חלילה יכול להגיע, וגם אחיזת השרים העליונים, אותם שרי האומות, הם יונקים משם שפע. וזה מה שעושה את הכאב הגדול למעלה. בשבע ספירות התחתונות, שזה נקרא חיצוניות ההנהגה, שזה נקרא בתי בראי, לשון חוץ, שזה נקרא הנהגת המשפט. עכשיו אנחנו מתחברים לרמח"ל. זה נקרא הנהגת המשפט, כי באותם שבע ספירות מחסד ועד מלכות, שם זה מכונה בלשון הקבלה זה ונוק. בלשונו של הרמח"ל, זה זה הנהגת המשפט. נוק זו ההשגחה בתחתונים. אז נמצא שהנהגת המשפט זה שבע תחתונות, והנוק מקבלת את הנהגת המשפט מזעיר אנפין, ולא בחינם זה מכונה זעיר אנפין, בניגוד לאריך אנפין, בניגוד לאריכות אפיים. זה שבע ספירות תחתונות. אז לפי שיטת המקובלים, אליהם הגמרא קורא, כמו שאמרתי קודם, בתי בראה, חיצוניות ההנהגה ומידת המשפט לפי רמח"ל. כל המושגים הללו חופפים. כשאני מדבר אבל שלוש ספירות ראשונות,
הרב יכול לחזור בבקשה, מה זה הנוק?
הנוק זה ההשגחה בתחתונים, ככה רמח"ל קורא לזה. הכוונה היא לקבל את כל השפע שמגיע בין משלוש ראשונות ובין מן השש של זעיר אנפין, ולהוריד אותו עבור התחתונים.
זה מלכות בעצם.
זה מלכות, נכון. אז יש לה, זה דו-כיווני. מצד אחד היא מקבלת את המעשים הטובים שלנו, או חלילה להפך, כשהיא מקבלת מעשים טובים מאיתנו, זה נקרא שאנחנו מקשטים אותה ומכינים אותה לזיווג, וחלילה בהפך, כאשר יש מצב של עבירות, אל תראוני שאני שחרחורת, וזה בתנועה מלמטה למעלה, היא מקבלת מאיתנו, ובתנועה מלמעלה למטה היא מורידה אלינו את השפע על ידי הזיווג, שהיא מתייחדת עם זעיר אנפין. אז לכן הרמח"ל קורא לה ההשגחה, דהיינו הקשר, החוליה המקשרת, בין העולם הספירות של אצילות, בין עולם האצילות, לבין עולמות בריאה יצירה ועשייה, זו המלכות. לכן עולמות בריאה יצירה ועשייה מכונים חילות המלכות. בלילה המלכות יורדת לזון את כל חילותיה, וזה גם נקרא ירידת השכינה בגלות, זה שני מושגים די שבאים בו זמנית, כי כשיורדת לזון, זה נקרא מיעוט הלבנה, כשיורדת לזון את כל עולמות בריאה יצירה ועשייה, יש גם יניקה שהחיצונים יונקים ממנה, ולכן מסביר בעל הלשם שבו ואכלה, מה כתרגה הלבנה ואמרה, אני לא רוצה להיות קטנה. טוב, על כל פנים, אז היא לבנה גם. אם אני חוזר, מידת המשפט זה זעיר אנפין, זה שש הספירות, חגת נהי, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. הן בנויות בעולם התיקון בצורה של מתקלה, משקל. מה זה המשקל? חסד בימין, גבורה בשמאל תפארת באמצע. איזון. זה נקרא ימין, שמאל ובינוני. הבינוני הוא ממצע, או קו אמצעי. וכן אותו דבר, נצח והוד ויסוד. אז כל זה נקרא מידת המשפטו, מידת משפטו התברך. לעומת זאת השלוש ראשונות, אם אני חוזר לרבי יוסף ג'יקטיליה, אומר, הן נקראות בתי גוואי, גם הזכרתי את זה בשם רבי מאיר גוואי, בתים פנימיים, שם לא מגיע חלילה וחס שום פגם אלא עבירות, ושם נאמר עוז וחדווה במקומו, ושם נמצאת ההנהגה שמובילה, לב ההנהגה או מוח ההנהגה, שמוביל את הכל אל הייחוד השלם. אז הכתר הוא למעשה נחשב הנהגת הייחוד, אפשר לומר במילואה, לא הכתר, גם נקרא הרצון, הרצון העליון, וחוכמה ובינה הם נחשבים אלה שמקשרים בין כתר, שהוא נקרא אריך אנפין, כשמו כן הוא, ערך אפיים. 13 מידות של רחמים נמצאות בכתר, כמו שכבר כותב הרמק בתומר דבורה, מעריך בזה. וכמובן רבנו הארי והזוהר, כולם מדברים על ה-13 מידות של רחמים שנמצאות, שמשתלשלות מהכתר, נקראות דקנה, לשם ההשתלשלות. וחוכמה ובינה שהם אבא ואמא, הם חוליות מקשרות בין הנהגת הייחוד הגדולה, שיש בה רחמים גדולים ואהבה גדולה, ושם נמצא התכלית והמטרה של הכל, סוף כל העניינים, לבין זעיר אנפין. אז חוכמה ובינה מקשרות בין כתר לבין 6 של חגת נהי. אז אומר הרמח"ל, אם אני חוזר לכאן, לסימן מם ד', אגב, מם ד' גימטריה יגאל, והרמח"ל פה הרבה מדיבר כאן על התחילת זה, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, זה נפל דווקא בסימן מם ד'. אז היה צריך, אם הוא היה רוצה רק את עניין הבחירה, אז אומר הרמח"ל, אז הקדוש ברוך הוא היה רוצה להחזיק במידת המשפט, להעמיד כל בריאותיו בה כל הימים. אבל זה ידענו שאינו כך, כמו שהוכחנו מן המקראות, כמובן מדברי חז"ל, איתם וחטאים. אז מוכרח אתה לומר שעיקר הכוונה היא על התיקון הכללי. התיקון הכללי, תיקון העולם במלכות שדי, להעביר גילולים מן הארץ. לפי הנהגת המשפט, נכון שיש עניין להעניש, אבל לא לגרום למצב בהכרח שכל בני בשר יקראו בשמך. אם הם יבחרו בזה, מצוין, אבל אם הם לא בחרו בזה, שיחטפו את מה שמגיע להם. רק לפי התיקון הכללי זה שייך. אז עכשיו אני נמצא בשורה שמתחילה במילים על התיקון הכללי, אלא שהרכיב הקדוש ברוך הוא שני הדברים כאחד. בעצם הוא קשר את השלוש ספירות ראשונות עם השבע תחתונות, לכן באתי לכל הסיפור הזה. בעצם עומק ההנהגה קשור עם התגלות ההנהגה. יש גמרא במסכת ברכות מאוד מעניינת ומאוד מוכרת על רבי ישמעאל כהן גדול שרואה את ההתגלות בקודש הקודשים לפני ולפנים, ואז הוא מתפלל שיגולו רחמך על מידותיך. אז כתוב בהרבה ספרים, גם בעבודת הקודש של רבי מאיר גבאי, שהלשון הזאת שיגולו רחמך על מידותיך, מושג יגולו זה משהו שהוא מתגלגל ויורד ממקום גבוה למקום נמוך. המקום הגבוה לצורך העניין זה ראש ההנהגה, שלוש ראשונות. המקום הנמוך לצורך העניין שלנו זה שבע תחתונות. מאיפה יבוא רחמך? שלוש עליונות. יגולו רחמך על מידותיך. דהיינו, השלוש ראשונות ישפיעו שפע, אנחנו קוראים לשפע הזה מוחין, הם ישפיעו מוחין לשבע תחתונות. על ידי שהם ישפיעו מוחין לשבע תחתונות, אנחנו קוראים לזה גם שהשבע תחתונות עולות אל השלוש ראשונות. כי כאשר הן מקבלות את השפע, אז הן עולות במדרגה, והן מתקשרות בשלוש העליונות. הרמח"ל הרי כאן דיבר על זה, שהקדוש ברוך הוא הרכיב שני הדברים כאחד. מה פירוש הרכיב שני הדברים כאחד? הרמח"ל עתיד לקרוא לזה שיש כאן תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. בעצם, מי שבנגלה פועל זו מידת הדין, מידת המשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. אבל בפרט, בעשרת ימי התשובה, ששם זה עוד יותר מודגש, המלך המשפט, מלך במשפט ימיד ארץ. אבל מי שנמצא מאחורי הקלעים, זה למעשה הרצון לגילוי ייחודו. אז אם מידת המשפט תביא לגילוי ייחודו, מצוין. אבל אם היא לא תביא, אז צריך לנווט אותה באופן שהיא כן תביא. זאת אומרת, אם עכשיו מידת המשפט מחליטה, את מה שאמרו מלאכי השרת, לא מגיע להכניס את התפילות של מנשה, הם סגרו את כל פתחי הרקיע. אז אומר הקדוש ברוך הוא באותו רגע, אבל מבחינתי זה פספוס שמנשה לא חוזר בתשובה. אני רוצה דווקא שהוא כן חוזר בתשובה. אני רוצה לשים אותו בהיכל השישי בעולם העליון שם, בהיכל של בעלי תשובה, שהוא יישב על הפתח. ושכל הרשויים שיעברו שם, יסתכלו, ואיך אומרים, יצבטו את עצמם ויגידו, רגע, זה מנשה, הוא פה? גם הוא חזר בתשובה. זה מה שאני רוצה שיהיה. אגב, המלבים כמדומני כותב, שפרשת התשובה של מנשה, מוזכרת בדברי הימים, ולא מוזכרת בספר מלאכים. את ספר מלאכים כתב ירמיה, הוא לא הזכיר את התשובה של מנשה. אבל לצאת לדברי הימים כתב עזרה, והיה חשוב לו להזכיר את התשובה של מנשה. כי הדור של עזרה, כי מדומני זה מלבים, הדור של עזרה זה דור של בעלי תשובה, זה דור של שווה ציון, זה דור של כאלה שיש להם נשים גויות וילדים גויים, וזה בעלי תשובה גדולים, דור של התבוללות נוראה. והדור הזה צריך לשמוע את מה שהוא לא ישמע בספר מלכים. ליבי אומר לי שירמיה לא יכל לכתוב בספר מלכים שמנשה חזר בתשובה. משום שאחרי שכתוב שם שהוא מילא את ירושלים דם מפה אל פה, והגמרא אומרת, הכוונה היא שהוא רצח את הסבא שלו, את ישעיה. כי ישעיה זה הרבה של ירמיה. איך הוא יכול לכתוב שהוא חזר בתשובה? זה תשובה. זה כמו שיונה לא יכול לשאת את זה שמקבלים את נינווה בתשובה. לא יכול. כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון וכולי, ואתה מרבה לעתי, ואני לא יכול לסבול את זה. וישאל את נפשו למות. אבל עזרא הסופר, שהוא דווקא רואה את הדור הזה, שזקוק ל... איך אומרים? שיודע שהוא כזה כזה רחוק, וזקוק לזיק של תקווה שמישהו ייתן לו, אז הוא כותב בפירוש את זה שמנשה עשה תשובה. כמו שהוא כותב, ויעתר לו. וחזל דרשו, עין זה חטא, ויחתור לו, מלמד שחתר לו חתירה. אז זהו בדיוק מה שהרמח"ל אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא מרכיב את שתי הנהגות ביחד, ואת התרכבה הזאת זה הסוד הנעלם. אנחנו לא יכולים לתפוס למה לפני 70 שנה קרה מה שקרה באירופה, למה שם מידת ייחודו לא ראינו אותה בעינינו. לא, אנחנו לא ראינו, היא הייתה שם, פשיטה ופשיטה שהיא הייתה. יכול להיות שדור או שני דורות אחרי, מבינים משהו, יכול להיות שבכלל לא מבינים. דרך כלל זה, וראית את אחוריי, למפרע, כמו שהנציב כותב, מתבוננים ומסתכלים ומבינים. אבל תדע לך, שמאחורי כל עניין שקורה בנגלה, יש את מה שחזל קוראים קו שדר רחמנא, יש את מידת ייחודו, וגם מויש רבנו בדיוק שאל על מידת ייחודו הזאת, ואמר עוד אין עיני דרכיך, ואמרו לו, אי אפשר, הוא שאל על רבי עקיבא, מה אמר לו? אמר לו, כך עלה במחשבה לפניי. ראיתי פעם באיזה מקום, ואני לא יודע כרגע לומר איפה, אבל זה לא המצאה שלי, שמידת המשפט מדברת עם משה רבנו. כי מויש רבנו שואל על שכר ועונש. לפחות פעמיים אנחנו רואים, בתורה רואים למה הרי אותה, במסך ברכות רואים את העניין של הודיעני עיני דרכים מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ומסכת מנחות ודווקא רואים את השאלה על רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה? מה אומר לו הקדוש? בחור משפט מאוד מעניין, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אז ראיתי פעם מישהו מסביר ככה. הוא מדבר עם מידת המשפט. והוא שואל, איך יכול להיות שלא, שלא יעשה משפט? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? על, על, על רבי עקיבא. זאת תורה וזאת שכרה, בעל תשובה גדול, במקום שבעלי תשובה עומדים. איך יכול להיות? שיסרקות בשור המסרקות של ברזל. אומרת לו מידת המשפט, שתוק. בראשו של דבר שתוק, במישור שלי, אני לא יכולה לתת לך תשובה, גם אני שותקת. איפה נמצאת התשובה? כך עלה במחשבה לפניי. מה פירוש המילה לפניי? אפשר לפרש לפניי, הכוונה, כמו שאני אומר, המחשב נמצא לפניי, כי הוא נמצא בפרונט, אבל יש מושג גם לפניי, כמו שאומרים, לפניי ולפנים, דיינו מאחריי. מידת המשפט בא ואומרת למוישה רבנו, תראה, השאלות שאתה שואל, אני לא מוסמכת לענות לך. כי בעצם קבעו לי כאן משהו, איפה זה נקבע? בעומק ההנהגה. בעומק ההנהגה, שם נקבע לפניי, יותר בעומק, ככה צריך להיות בשביל רבי עקיבא. יש כאן איזו תכלית. יש דברים שכבוד קדושת הרב הארי חוזר עליהם בכמה מקומות, גם בעץ חיים ועוד ספרים שלו, הקדמות, שהמושג של עשרה הרוגי מלכות, ולעניות דעתי הוא מדבר גם על כל ההריגות של עם ישראל בכל הדורות, שכולם מבחינת הרוגי מלכות, זה עושה פעולה גדולה שהיא ממלאת את סיעתה של הרשעה, ומוציאה ממנה את כל החיות והקדושה שבה. אני לא יכול להסביר במסגרת הזאת, כי אני גם לא ממש מבין מה שכתוב שם. ואם אני לא מבין, אני ודאי לא יכול להסביר. אבל אנחנו רואים שמדברים על משהו שהוא ממש, לעילה לעילה ממידת המשפט. יש משפט בספר אורות, שעכשיו ככה עולה לי בראשי, שהרב מדבר על המלחמה, אז הוא מדבר על היחידים הנסתפים בלא משפט, ועל הפעולה שהם עושים, ועל הביסום שהם עושים בהנהגה העיונה. ביסום, מיתוק הדינים. אז הוא מדבר, מה פירוש הנסתפים בלא משפט? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? זה בא מחוקים הרבה יותר עמוקים. זה לא בא מחוקים של מה שקראנו, זדה ונוק, שזה מידת המשפט על פי הבחירה, זה בא מאיזשהו עומק שהוא לעילה לעילה, לפני ולפנים. כך עלה במחשבה לפני. לכן זה נקרא בלא משפט, אבל לא חס ושלום, שזה נעשה בלא משפט, כמו שאיפה יגידו היום, שזה נעשה באיזשהו אקראיות, בלי כוונת מכוון, לא יודע מה קרה שם, ההשגחה נעלמה, וקרה להם מה שקרה להם, חס ושלום. מדברים על היחידים הנספים בלא משפט, הכוונה היא שהם, שלפי המישור הנראה והנגלה, זה לא, זה כמו התינוקות שהיו במצרים, ולפי המישור הנגלה והנראה לא שייך, אבל זה נעשה לפי חשבון של קו שדר רחמנה, שעניינו לעשות, כמו שמדבר שם הרב, ביסום גדול בעולם ובמידת הדין, וכמו שהארי מדבר, שזה מעלה הרבה מאוד ניצוצים ומקרב את הגאולה, ולמה דווקא ככה, ולמה זה נבחר להיות ככה, ולמה הם נבחרו ולא אחרים, הנסתרות להשם אלו. אחת השאלות היותר קשות, למה נרצח הבל? הבל נרצח על ידי קין. לא שמענו. על איזה חטא? שהיה להבל, אנחנו לא שמענו לכאורה. התורה לא מספרת שהבל חטא. טוב, אז יש בדברי חז"ל מושג שנקרא שהבל הציץ בשכינה. מושג עמוק. הציץ בשכינה בזמן שירדה לאכול את הקורבן. לא, דברים לא נתפסים. לא, אנחנו לא באמת יודעים על מה. זה חשבון עליון יותר. זה חשבון עליון ששייך יותר למה שנקרא מידת ייחודו. אז כך גם, כך אומר הרמח"ל, יש כאן הרכבה, הרכיב הקדוש ברוך הוא שני הדברים כאחד, וזה עמוק מאוד, והיה זה מעומק עצתו, לסבב הכל אל התיקון השלם, ועוד נדבר מזה לפנים בסייעתא דשמיא בבואנו לפרטי ההנהגה, כי הוא עניין עמוק ועיקרי מאוד. כל המושג שאנחנו עושים בראש השנה ובימים נוראים, מיתוק הדינים, השופר, זו הבינה. הבינה שייכת לגימל ראשונות. ההבל שיוצא מהשופר רומז על מיתוק שבא מהבינה, שממתק את הדינים, שניתנו לנו, שנמצאים בהנהגה, שנקרא שבע ספירות תחתונות. אבל לכאורה זה יום הדין. אז אם זה יום הדין, אז מה פתאום למתק את הדין? רבנו הארי חוזר על זה בשאר הכוונות, כמדומני פעם פעמיים חוזר על זה ואומר, ועתה שהוא יום הדין, אין כוונתנו להעביר את הדין, כי זה יום הדין. זה אי אפשר להעביר את הדין, אבל כוונתנו למתק הדין. זה למעשה נרמז בגמרא במסכת ברכות. בזמן שהיה חטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה הניחה לי, ואחלם ועשותך לגוי. אז אומרת שם הגמרא, מה זה כדומה, מה זה להניחה לי? כביכול, משה רבנו אחז בקדוש ברוך הוא. סליחה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הניחה לי, אם תניח לי, אני אוכל לחלות אותם, אבל אם לא תניח לי, אני לא אוכל. הוא רומז לו, אל תעזוב אותי. דהיינו, הוא רומז לו, אל תקבל את זה שיש עכשיו מידת הדין, ותגיד, אין מה לעשות. אלא הפוך. תמתק את הדין. מידת הדין לא ירדה לעולם כדי להתממש, אלא ירדה לעולם כדי למתק אותה. והמיתוק של השבע, של הדינים שנמצאים בשבע התחתונות, זה על ידי הגימל ראשונו. לפעמים זוכרים והקדוש ברוך הוא מעביר לחלוטין את כל הדין. כן, רמח"ל ידבר על זה, על שני המצבים האלה, של העברת הדין לחלוטין, או של מיתוק הדין בלבד. תמיד המיתוק ואו העברה תבוא מהגימל ראשונות, כי שם נמצא הנהגת התיקון. למעשה, זה גם לכאורה הסוד שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, הרבה מאוד פעמים, את ויעבור השם על פניו ויקרא, מנהג הספרדים 26 פעמים. מה אומרים בעצם ויעבור השם 26 פעמים? מזכירים לקדוש ברוך הוא שתכלית בריאת העולם הייתה בשביל הנהגת ייחודו ובשביל להטיב לבריאותיו. שזה מתגלה בכתר, שזה מתגלה ב-13 מידות שיוצאות מן הכתר. אז אם זו התכלית, אז איך עכשיו אתה יכול לעשות בנו דין? זה בכלל לא מתווכחים עכשיו מה מצבנו ומה המעשים שעשינו. זה כבר מה שנקרא, הרי שהשופט כבר חרץ את הדין, השם ישמור, אז הוא שואל את הנאשם, האם יש לך משהו להגיד להגנתך, ככה, בסוף. אנחנו לא מתווכחים כשאומרים 13 מידות, מה עשינו ומה לא עשינו. אבל אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו באים להזכיר לך משהו, שאתה אמרת למשה רבנו שכל פעם שנהיה נמצאים באיזושהי בעיה, נזכיר לך. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ואמר למויש רבנו כל פעם שככה תעשו. מה זה אומר ככה תעשו? תזכירו לי ותזכירו לעצמכם, וכביכול תזכירו לי, על מה נוסד העולם? הוא לא נוסד על עניין השכר והעונש, הוא נוסד על עניין גילוי ייחודו. והראיה שגם בחטא העגל עומד מוישה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, למה יאמרו מצרים? רש"י מביא את זה בפרשת השבוע, פרשת בו, לגבי ראו כי רעה נגד פניכם. שעתיד לומר משה רבנו, זהו שעתיד משה רבנו לומר, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? אמר להם פרעה, אני רואה כוכב אחד שקוראים לו רעה. אז אומר משה רבנו, מה שעכשיו חשוב זה לא השאלה האם מגיע להם עונש או לא מגיע, אחרי חטא העגל. בוא נגיד שמגיע. אבל מה נעשה עם החילול השם שיצא מזה? מה נעשה עם זה? לכן אני אומר, בקש ממך, אני מבקש ממך, אל תעשה את מה שאתה אומר. והקדוש ברוך הוא משתכנע, אומר, זה מה שרציתי לשמוע, סלחתי כדבריך, אבל צריכים, הרי אני גם בראתי את מידת שכר ועונש, נו, מה אתה חושב שאת זה לא יהיה? אז השם ישמור, אומר הקדוש ברוך הוא לנו, למשה רבנו ביום פוקדי ופקדי. זאת אומרת, אני אעשה בצורה אחרת, שמצד אחד, מידת שכר ועונש לא תעקר מן העולם, ומצד שני, לא נעשה חילול השם, למה יאמרו מצרים? הרעה הוציאם. הנה הדוגמה קלאסית לזה שהקדוש ברוך הוא מרכיב את שתי ההנהגות זו על זו. יש המון דוגמאות לזה שאפשר לראות. אז אומרים שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו על העצים ועל האבנים במקום לחלות את חמתו על עם ישראל, ולכן זה מזמור לאסף, ולא קינה לעזב, יש הרבה, זה למעשה כל יום, כל שעה הדבר הזה. שמי שמנווט זה מידת ייחודו, מידת ייחודו, ולכן יש שם תקת דינים, יש הרבה פעמים העברת דינים לגמרי, יש דחייה, יש זכות אבות שמגיעה, יש שלוקחים מעשה קטן ומוציאים ממנו אוצר גדול ממעשה קטן שאדם עושה. אם יש מלאך אחד מיני אלף, אפילו 999 מלאכים אומרים לחייב, ואחד מדבר זכות, ויומר פדאיו משחת, פסוק פיוב, הגמרא דורשת שאפילו מלאך אחד יכול להציל את האדם, הרבה עמו פדות, הקדוש ברוך הוא, הוא מלך רחמן בצורה בלתי נתפסת, בצורה ממש לא רגילה, וכמובן חותר בכל העניין מהלך של העולם, לענייני הייחוד. הוא אומר את האמת שהרבה פעמים, זה מקשה מאוד על הפשפוש במעשינו, חז"ל תמיד אומרים שאם האדם רואה שבאים עליו ייסורים, יפשפש במעשיו. והרמח"ל עתיד לכתוב בספר הזה שיש איסורים שלא באים דווקא מדין, כך הוא מסביר את הגמרא, שמדברת על איסורים של אהבה, שלא תמיד הם באים מדין שכר ועונש, אלא לפעמים הם באים מסיבות אחרות של קו שדר רחמנה, וזה מאוד, אבל לא אפילו בכן האדם צריך לפשפש במעשיו, אבל הוא לעולם לא יכול לקבוע, הנה זה המעשה שבגללו בא. המחל כותב על זה בדעת תבונות, הוא מדבר על האיסורים של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, הוא אומר, לשון הגמרא חז"ל נזהרו מאוד בדברים, הם אמרו, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. זה לא שהם באו לרבי יהודה הנשיא בגלל שהוא אמר לאותו עגל, לך לכך נוצרת, והתשובה הייתה שהוא אמר לשפחה, תרחמי על החולדות ורחמיו על כל מעשיו. זה על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו, אבל הגלגול לעולם היה על ידי המעשה הזה, אבל זה לא הסיבה של ההיסטוריה. כך כותב הרמח"ל פה בדעת תבונות, וזה מאוד הרבה פעמים מקשה עלינו כשאומרים לנו תפשפש במעשיך, והאדם חושב שמפשפש במעשיו זה שהוא ממש ידע מה הסיבה שהוא קיבל מה שקיבל. וזה לא נכון, הוא לא ידע. הוא לא ידע. פשפש במעשיך מה שמצאת תתקן. אתה לעולם לא תדע מהו החטא המדויק, והאם הכל זה בגלל חטא, או חלק זה בגלל חטא, והרוב זה בגלל תיקונים אחרים שצריכים להיות. נדבר על זה אולי בעזרת השם בהמשך, מה עושים האיסורים לאדם, ואיך הם מזכים אותו בהרבה מאוד, מחזירים לו הרבה מאוד עבדות שנעבדו ממנו, וכולי. זה די מקשה עליי, זה הופך את העניין ליותר מורכב. זה כבר לא עולם פשוט של שכר ועונש. אבל אנחנו באמת לא נולדנו לתוך עולם פשוט, ולא שחור לבן. טוב, אני אעצור פה, אם יש לכם שאלות, בכבוד אתם מוזמנים לשאול. איך?
יישר כוח.
ברוך תהיה. תהיה לכם בעזרת השם ערב טוב, שבוע טוב, ובריאות גדולה. נזכים ממש לראות נפלאות מגילוי הייחוד.
אז הקורונה, מאיזה גילוי זה הרב?
הקורונה זה גילוי.
זה קטר.
שכל מי שחשב שהוא חזק,
כן. קורונה זה כתר הרב, לא?
ככה אומרים, כן, שיש לה כתרים מסביבה. הלא כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם כלא היו. זה הגילוי של הקורונה. שכל אלה מי שחשב שהוא גיבור, הבין שיש בריאה קלה יש לי בעולמי. תמיד דיברו על היתוש אצל טיטוס. אז ראיתי שהרב מזוז עליו שליטה, הזכיר את הקורונה, בריאה קטנה יש לי בעולמי, נגיף קטן שיכול שם ישמור. זהו, זה הגילוי. כל טוב לכם, להתראות.
כל טוב, תודה רבה. בסדר.